עכשיו נעבור וננסה לראות את ההכשרה עצמה. איך מתבצעת ההכשרה עצמה של הכלים. דבר ראשון, צריך לדאוג שהכלים יהיו נקיים. פרשת מטות אומרת התורה במדבר למד א', אך את הזהב ואת הכסף. מה זה המילה אך? תגיד, זהב וכסף, מה זה אך? אומר רש"י, ורבותינו אמרו אך את הזהב, לומר שצריך להעביר חלודה שלו קודם שיגילנו. וזהו לשון אך, שלא יהיה שם חלודה, אך המתכת יהיה כמות שהוא. כלומר, צריך לדאוג שתהיה רק המתכת עצמה. אך את הזהב ואת הכסף, רק את הזהב, רק את הכסף, בלי תוספות, בלי חלודה, בלי לכלוך. צריך לנקות טוב את הכלי לפני העגלה. וכך כותב השולחן ערוך בתפנון א' סעיף ג', וקודם העגלה צריך לשופם יפה, להעביר כל חלודה שבהם קודם הכשרם. הסיבה לדבר הזה שצריך לנקות בצורה טובה נובעת מהבדל בין חמץ או איסור טרף בלוע לחמץ דבוק. ונסביר את הדבר. יש חמץ שהוא בלוע בתוך הכלי. יש אנשים שאומרים, לא מבינים שמה צריך הכשרת כלים, אנחנו מנקים טוב את הכלי עם חומרים פוגמים, שמה צריך להכשיר אותם? התשובה היא שחומרים פוגמים מנקים את הדבר החיצוני, אבל אנחנו חוששים בחמץ או בדברים אחרים שאולי משהו נבלע בתוך הסיר. לזה לא יעזור ניקיון, זה צריך משהו חם כמו העגלה שיוציא החוצה את הבלוע. יש דבר שנקרא בלוע ולזה צריך עגלה, אבל יש דבר אחר שנקרא דבוק. דבוק זה אומר איסור שנדבק מבחוץ. איסור כזה או חמץ כזה לא תעזור עגלה. מה, העגלה יכולה לנקות סירים? הלוואי, אם זה היה מנקה סירים, היינו לוקחים סירים נוכחים, מגילים, טק, טק, טק. אנחנו יודעים שהעגלה לא מנקה. העגלה מוציאה רק דברים שבלועים, היא לא מוציאה דברים דבוקים. לכן צריך לעשות את שני הדברים. צריך לנקות כדי להתגבר על הלכלוך שדבוק. צריך לעשות עגלה כדי להתגבר על האיסור שבלוע בפנים. חוץ מהדבר הזה, או שחוץ מהדבר הזה, אומר התז, שחוששים שמא מתחת לחלודה יש איסור. או אולי החלודה בעצמה היא איסור. ולמה חשוב להגיד את הדבר הזה? כי אם אדם לא ניקה ועשה עגלה, אז אנחנו לא נגיד, טוב, העגלה עובדת, אבל עכשיו גם תנקה. אז יש לך גם עגלה וגם ניקיון, גם הגעלת וגם ניקית, מה זה משנה? ניקית קודם, הגעלת קודם, לא, זה לא טוב. כי אם אתה הגעלת בלי לנקות, אז יכול להיות שחמץ שהיה בלוע מתחת לעגלה, מתחת לחלודה, שחמץ כזה לא יצא החוצה. או שאולי הוא בעצמו חמץ, אבל אם חמץ לא יצא החוצה, אז הדבר הזה לא יעזור לי. הדבר הזה לא יעזור לי שאחרי זה תנקה. כי העגלה לא עזרה, כי היה משהו שחיסה אותה ולא אפשר לה לצאת החוצה. ולכן צריך לעשות את הניקיון דווקא לפני העגלה ולא אחרי העגלה, כדי שהעגלה תעבוד כמו שצריך. אני רק רוצה כאן להדגיש שיש סירים שגם אחרי שהורדת את הכל, אז יש קצת חלודה כזאת, אבל לא מרגישים אותה כבר במישוש. דבר כזה לא אוסר. אבל בעיקרון צריך לנקות בצורה טובה, שלא יש שום דבר שישאר, כלי שיש בו חריצים, צריך לנקות את החריצים טוב, כדי שלא יהיה שום דבר בחריצים. כלי שיש לו ידית, ויש לכלוך מתחת לידית, צריך לפרק את הידית, כדי להוציא את הלכלוך, שהדברים יהיו נקיים לגמרי, כדי שההגלה תעזור. אם יש כלי כזה שיש לו ידית, ואי אפשר לפרק את הידית, לדעת המשנה ברורה, אי אפשר להכשיר כלי כזה, אלא אם כן אתה רואה שהוא נקי. יש לפעמים סכין שאתה רואה שהפלסטיק מכסה ממש עד הסוף, סגור, שאתה רואה ששום לכלוך לא יכול להיכנס פנימה. בסדר, זה אפשר להגיד. זה לא בעיה. אבל אם יש כלי שיש בו חור כזה, מתחת, בתוך הידית, ואתה מרגיש שלכלוך כן נכנס פנימה, אבל אתה לא יכול להוריד את הידית, לפי המשנה ברורה, כלי כזה אי אפשר להכשיר. והרב עובדיה, בחזון עובדיה, בעמוד העיני, אומר שמקרה כזה, אתה יכול לשפוך סבון פנימה, ואז אתה יכול להכשיר את הכלי. בכל אופן, בעיקרון צריך להוריד את הידיות, אם זה יש כלי עם ידיות, ולנקות. אם אי אפשר לנקות ויודעים שלא נכנס שום דבר, כי רואים מבחוץ שהכל בסדר, אין בעיה להכשיר. אם יש בעיה לנקות, ומצד שני יש חשש שלכלוך נכנס פנימה, תתחילה עדיף לא להכשיר כדעת המשנה ברורה, במקרים מיוחדים, מיוחד בספקות, אז יש מקום לדון ולשפוך קצת צוות פנימה, ואולי לסמוך על דברי הרב עובדיה יוסף. טוב, ההכשרה עצמה, העגלה עצמה. אחרי שאנחנו ניקינו את הכלים, ושמנו מים בכלי הקשר, והמים רותחים, אז יש לי עכשיו סיר עם מים רותחים, ויש לי כלי שאותו אני רוצה עכשיו להגעיל, והכלי נקי. ההכשרה היא לקחת את הכלי, להכניס אותו את הקטן, להכניס אותו לתוך הסיר הגדול, ולהוציא בנחת. לא צריך להשאיר הרבה זמן, לא צריך, או לא טוב למשוך ישר החוצה, אלא לקחת בצורה נורמלית, ולהוציא בנחת, כך עולה מדברי המשנה ברורה, בסימן תף נון ב' בסעיף קטן ד'. עכשיו כמובן שבדרך כלל, עדיף להשתמש עם רשת או משהו כזה, כדי להכניס פנים, אבל לא עם היד, ואז כמובן אפשר להכניס את כל הכלי ביחד. יש לפעמים מצב שבו יש לאדם בעיה, אין לו רשת, אין לו משהו, והוא מחזיק ביד, או לחילופין שיש לו כלי גדול, והכלי הזה לא נכנס בכלל בבת אחת לתוך כלי ההכשרה. במקרה כזה אומר השולחן ערוך, ואם היא ארוכה נשים חצייה והופך עוד ומשים חצייה אחר. כך אומר השולחן ערוך בסימן תפנון א' בסעיף י' א'. זאת אומרת, אם אי אפשר להכשיר בבת אחת, אפשר להכשיר חצי חצי. צריך לשים לב שהדבר הזה הוא בניגוד לתבילת כלים. תבילת כלים אין דבר כזה חצי חצי. תבילת כלים, כל הכלי בבת אחת. יש קצת בחוץ, לא שווה כלום. לעומת זאת, הגלת כלים, אפשר לעשות חצי חצי. אפשר לעשות חצי, אחרי זה לעשות את החצי השני, כמובן תמיד כדאי לקחת מרווח סיכון, ולעשות קצת יותר, כדי שתדע שבאמת המים הגיעו לכל דבר. אבל בעיקרון אפשר להכשיר חצי, ואחרי זה את החצי השני. נקודה נוספת, לא יניח כלים הרבה, אומר השולחן ערוך, לתוך כלי ויגילם יחד. תפנון ב' סעיף ג'. אל תשים יותר מדי כלים שנוגעים אחד בשני, כי אולי מזלג, תיכנס בתוך מזלג, והמים לא יגיעו לשם. שים לב שהמים יגיעו לכל מקום בכלים. אז כמובן, בהיגיון, לדעת איך לשים את הכלים בצורה נכונה. אז בעיקרון, ההכשרה עצמה, ברגע שהמים רותחים, מכניסים פנים הכלי, בנחת, מוציאים אותו, נגמרה ההכשרה. אין צורך לא באבן מלובנת, ולא בברזל מלובן, ולא בשום דבר אחר. כל הצורך באבן מלובנת היה בעבר, במקומות שבהם האש הייתה חדשה, והמים לא רתחו. שמו בפנים אבן מלובנת, שהמים ירתחו. אבל אם יש לאדם גז, שהמים רותחים, ובאים, זה מצוין, אין שום צורך ושום דבר נוסף. ולכן, הכשרת כלים בבית זה דבר פשוט, זה לא דבר מסובך. יש כאלה, אם משהו נטרף בבית, אז נשאר בצד שנה עד שמישהו מטפל בו, ויש הרמות ואין סכום, וזה אומר מה קורה, למה אין סכינים ואין מזלגות ואין כפיות, הכל מחכה לו להכשרה עד פסח שיעשו את ההכשרה הציבורית. אין בעיה, אפשר לעשות את ההכשרה בבית, בדרכים האלה, גם לפסח, אם יש גביעים של פסח או דברים שרוצים להכשיר אותם, אפשר לקחת כלי של פסח, כמובן שכשהכל נקי שם, כלי של פסח, למלא מים, ברגע שהוא רותח והגביעים נקיים, להכניס אותם, להוציא אותם פעם אחת, או חצי חצי, אפשר הכל ביחד, ובדרך הזאת מכשירים את הכלים. יש עוד נקודה אחת, והיא מופיעה שם גם בשולחן ערוך, שנוהגים לשטוף הכלי במים קרים אחר העגלה מיד, נוהגים לעשות שטיפה במים קרים כדי לעצור את העגלה. העגלה, אולי עכשיו, כשאתה מוציא את הכלי מהסיר הגדול, אז אולי האיסור שיצא מהכלי הקטן ונמצא מעליו, עכשיו ייכנס פנימה. אז כאילו, עכשיו אתה היה לך איסור בתוך הכלי, האיסור הזה יצא בעגלה החוצה, אבל אולי הוא נמצא עכשיו על הדפנות של הכלי הקטן עדיין, תוציא את הכלי החוצה, אז אולי האיסור יחזור פנימה. עכשיו זה דבר רחוק לחשוב על החומרה הזאת, כי הכלי הוא לא בן יומו, וגם אם הוא יחזור זה פגום, וזה יחזור, זה חומרה מאוד רחוקה. אבל בכל אופן כתוב שלכתחילה טוב לשים את הכלי מיד במים קרים ולעצור את התהליך. כמו בפיתוח תמונות, אתה עוצר את הפיתוח. אתה לא רוצה שיהיה יותר, אתה עוצר את התהליך ואז בצורה כזאת, גם אם יש משהו מעליו, הוא לא ייבלע פנימה. כי על ידי המים הקרים עצרת את התהליך של הבליעה, ואז אין חשש שפתאום משהו שבחוץ יתחיל להיכנס חזרה פנימה. אבל כל זה הוא מדין חומרה, כל זה עושים לכתחילה, אבל אם יש בעיה אין צורך לעשות את זה. ויש כלים שאין לעשות את זה כמו כלי זכוכית. אם אדם לוקח כלי זכוכית, כלי זכוכית, אין להם בעיה לעמוד במים רותחים היום. חוץ דברים דקים דקים, אבל דברים נורמליים, אין להם שום בעיה לעמוד בעגלה ורותחין. אבל לא לשים את זה אחרי זה מים קרים, כי אז זה יהיה חד פעמי. לא שמים מים קרים, רותח, ואם הם לוקחים כלים לעגלה, צריך לשים לב לזה תמיד. וכבר יצא לי כמה עגלות שראיתי אנשים מגיעים, והבחור שם שמגיעים, הוא לא שם, לוקח טק, טק, ופתאום הולך, אז לשים לב. לדברים האלה שלא לשים כלי זכוכית בתוך מים קרים אחרי זה, דברים אחרים משתדלים לשים במים קרים. אם אני מסכם את תהליך העגלה, א', לנקות טוב את הכלים, ב', למלא מים בכלי כשר שיספיק כדי לחסות את הכלים ולהביא את המים לרתיחה, ג', לשים קצת סבון במים, או לחילופין, לדאוג שהכלים לא יהיו בני יומם, כלומר שעברו 24 שעות מהשימוש החם, החמץ האחרון שבהם, או הטרף, או וכולי. ד', לקחת את הכלים ולהכניס אותם לתוך המים פעם אחת ולהוציא. אם אי אפשר בבת אחת, אפשר גם חצי חצי. ה', לכתחילה, לשים במים קרים למשך כמה דקות. הדבר הזה לא מעכב. ולכן בזכוכית וכדומה לא נעשה את השלב הזה. אנחנו ננסה קצת לדבר על ליבון. כמו שהזכרנו קודם, דברים שבולעים על ידי נוזל, מכשירים אותם על ידי עגלה. אבל דבר שבולע על ידי אש, יש להכשיר אותו על ידי אש, על ידי ליבון. בניגוד לעגלה, שעגלה חייבים לנקות את הכלי טוב, ואם לא נקים טוב, המים לא מצליחים לחדור והעגלה לא עובדת. בליבון, לפחות בצד של האש, לא צריך לנקות את הכלי. כי האש שורפת, וכמו שהיא תשרוף את החמץ, היא תשרוף את הדבר שדבוק, היא תשרוף את הכל. אז בליבון, בצד לפחות שבו אתה עושה את הליבון, לא צריך לנקות את הכלי. בניגוד לעגלה, שבעגלה צריך לחכות 24 שעות, כדי שאמרנו, הכלי הקטן לא יטריף את הכלי הגדול, בליבון לא צריך לחכות 24 שעות. כי בליבון אתה פשוט לוקח אש ושורף, אין צורך לחכות 24 שעות, אין פה כלי קטן, כלי גדול. אין פה שום דבר, אתה פשוט צורף, לא צריך לחכות 24 שעות, כאן אין שום בעיה, שום משהו שיכול להיכנס למשהו אחר, פשוט צורפים את האיסור והוא נשרף בתוך 24 שעות, אחרי 24 שעות, זה לא משנה. מה נקרא ליבון? אומר השולחן ערוך, אור החיים תפנון א' סעיף ד', כלים שמשתמשים בהם על ידי האור צריכים ליבון, והליבון הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזין מהן. זה אומר שליבון הוא בצורה כזאת שאתה מחמם את התבנית, את הסיר באש, ברמה כזאת שאם תיתן מכה בכלי, יצאו ניצוצות מהכלי. הדבר הזה דורש רמה מאוד מאוד גבוהה של אש. בדרך כלל בימינו קל מאוד לדעת בסירים הרגילים, מתי הליבון יתרחש כמו שצריך. אם אתם עושים ליבון, ואתם רואים שבתוך הסיר יש חור, סימן שהליבון הוא טוב. בדרך כלל, בקיצור, סירים של ימינו לא עומדים בליבון. סירים של ימינו הם דקים, ביתיים, לא עומדים בליבון. ולכן אנחנו לא נוהגים לעשות ליבון בדרך כלל לכל הכלים ביתיים. רוב הכלים לא צריך ליבון. כי צלחות, כוסות, סקום, סירים, לא צריך ליבון. מתי צריך ליבון? תבנית אפייה. תבניות אפייה לא מכשירים לפסח. לא נוהגים להכשיר תבניות אפייה לפסח, דברים שדורשים ליבון. לא נוהגים להכשיר, לפעמים במוסדות, אז יש תבניות אפייה שהן יותר מסיביות, יותר גדולות, שם אפשר לעשות ליבון. תבניות ביתיות פשוט לא משתמשים בפסח, כך נוהגים. יש דבר שנקרא לא ליבון חמור, אלא ליבון קל. ליבון קל הוא ליבון שמלבנים בצד אחד, עד שבצד השני, אם ישימו קש, הקש יישרף. זה דבר שהוא לא מסובך כל כך, הוא לא חם עד כדי כך. זה דבר שבהחלט אפשרי. לא חייבים למדוד את זה עם קש, אפשר למדוד את זה גם בצורה אחרת. אם לוקחים אש בתוך סיר למשל, ובצד השני, אחרי זה דקה שתיים, לוקחים נייר טואלט, שמים בצד השני, מסתכלים, אז אתם תראו שהנייר טואלט הופך להיות חום קצת. זה נקרא קש נשרף. זה בערך דקה שתיים של אש על סיר, וככל שבאותו סיר אתה ממשיך לשאר הצדדים של הסיר, זה כבר פחות זמן, כי הסיר חם. בשביל מה אנחנו צריכים ליבון קל? ליבון קל לא מועיל כשצריך ליבון חמור. הוא לא מחליף ליבון חמור. אבל יש דבר שליבון קל כן מועיל. אומר הרמה, אם בסימן תפנון א' סעיף ד', אם יתלבן כל כך שקש נשרף עליו מבחוץ, מועיל הליבון לדבר שדינו בהגעלה רק שיש בו סדקים. זאת אומרת, ליבון קל לא מועיל בתור ליבון חמור. ליבון קל שווה להגעלה, אבל יש הבדל ביניהם. הגעלה מנסה להוציא החוצה. ליבון קל שורף. כיוון שהוא שורף, הוא עוזר גם אם הכלי לא נקי. זאת אומרת, שאם יש לי למשל ציר שיש בו קטע שאני לא מצליח לנקות אותו, מאוד מלוכלך, אז על הקטע הזה אפשר לקחת גז, ברנר, משהו עם אש, לשים איזה דקה, דקה שתיים, ולשרוף, ואז אפשר להתייחס את החלק הזה ככשר. ואני יכול אחרי זה לעשות את הסוד לשאר סיר הגלה אם אני רוצה. אני יכול את כל הסיר לעשות בליוון קל, אבל אם יותר נוח לי לעשות הגלה, ויש דברים שאת זה אני לא מצליח לנקות, אז לחלק הזה אני עושה ליוון קל, ואז לשאר הסיר אני עושה הגלה. אז אם כך, ליוון קל מועיל כאשר מדובר על דבר שדורש הגעלה, אבל הוא מלוכלך וצריך לנקות אותו, אז במקום לנקות אותו עושים ליוון קל. ליוון קל גם לא דורש 24 שעות, יכול להיות שעכשיו יש לי בעיה, אני רוצה עכשיו לעשות, אז אפשר להכשיר בצורה כזאת על ידי ליוון קל. ועוד דבר שאני רוצה להוסיף כאן, שתנור רגיל, תנור אפייה רגיל, בחום של 200-250 מעלות צלזיוס, מסתבר שנחשב כליבון קל. וכאשר יש לי דברים שאני יכול להכשיר בליבון קל, בוא נאמר שיש לי תבנית שאפשר להכשיר בליבון קל, תבנית שלא אפיתי בה, תבנית שעשיתי בה אופות וכל מיני דברים כאלה עם רוטב, ואני רוצה להשתמש בה לפסח, בכל אופן, כלי של חמץ, אני מכשיר, או אם אני רוצה להשתמש לפסח או דברים מעין אלה, אם התבנית היא נקייה, כאן צריך לנקות ממש, כי האש לא נוגעת בכלי, אם התבנית היא נקייה ואני שם את זה בתנור לחצי שעה או משהו כזה, בחום של 200-250 מעלות, במקרה כזה, נחשב הדבר כליבון קל, והדבר הזה מכשיר את התבנית, ויש לפעמים שצריך לזכור את הדבר הזה, כי יש לפעמים שזה מאוד עוזר, יש לפעמים שממש אין לך כל האפשרויות, פתאום אתה רואה דברים שאפשר להכניס לתנור, והדבר הזה עוזר. אני אתן אחרי זה עוד דוגמאות מעשיות גם בעניין הזה. סוגי הכלים השונים. לא כל דבר אפשר להכשיר. פרשת מטות אומרת התורה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת. אז כאן מתוארות, תוארות כל מיני מתכות. אז מכאן אנחנו יודעים שאפשר להכשיר מתכת. מצד שני, כותבת התורה, בויקרא פרק ו' פסוק א', וכלי חרס אשר תבוש על בו יישבר. כלומר, אי אפשר להכשיר כלי חרס. אז מתכת אפשר, חרס אי אפשר. לגבי כלים אחרים, עץ זה דבר שלא הוזכר בפסוקים, אין פה איזה הזכור לעץ, אבל ראשונים, עריף והרמב״ם, כתבו שדינו כמתכת. זאת אומרת, עץ אפשר להכשיר. כלי עץ, והיום יש הרבה כלים מעץ שעושים, שהשתמשו בו בטעות בדבר טרף, אפשר להכשיר אותו על ידי הגלה. שמו בטעות דברים מסוג אחד וסוג אחר בכלי עץ, וזה קורה מדי פעם לאנשים. אפשר לעשות הגלה גם לעץ, כמובן שצריך לנקות אותו, לראות שהוא בליך מלא חריצים. הדבר השני זה חרסינה וקרמיקה. חרסינה וקרמיקה נחשבת כחרס. לגבי פורצלן, גם הדבר הזה נחשב כחרס. כך כותב המשנה ברורה בסוף סימן תפנון א', ועוד. יש מקום לפעמים לדון במקרים של ספקות וכל מיני כלים של פורצלן ודברים אחרים, במיוחד אם עברה שנה, יש כל מיני תשובות, יש תשובה של הרב פיינשטיין בדברים דומים, חוזרים בתשובה שהייתה בעיה והיו צריכים להכשיר את הכלים, אחרי שנה המצב יותר קל קצת, כי יש דעה של החכם צבי שכל כלי אחרי שנה מכשיר את עצמו. אנחנו לא פוסקים כך. אבל אפשר לצרף את זה. אם עברה שנה, ואם יש כל מיני כלים בעייתיים, אז יש מקום לפעמים לאפשר, להקל ולהכשיר את הדבר הזה. בדרך כלל במקרים כאלה מכשירים שלוש פעמים, כל הסיבות, כי יש ראשונים שחושבים שאולי גם בחרס, הגלה שלוש פעמים מועילה, אז נוהגים להכשיר כך. בכל מקרה זה יותר מסובך, אבל יש כאלה שכך נוהגים. אותו דבר גם לגבי אמייל, יש מחלוקת להכשיר, לא להכשיר, זה קצת יותר קל. לגבי פסח נוהגים לא להכשיר, לגבי כל השנה מקילים יותר לגבי אמייל. לגבי זכוכית, נחלקו ראשונים, ויש שלוש שיטות בראשונים. יש ראשונים שחושבים שזכוכית לא בולעת בכלל, ואפשר להשתמש בהן לבשר ואחרי זה לחלב על ידי שטיפה, וזו דעת רבינו תם, בתוספות ועבודה זרה, דף למד ג' עמוד ב'. יש שיטה שנייה שחושבת שזכוכית היא כמו מתכת. כלומר, מצד אחד היא בולעת, מצד שני היא מועילה להכשרה. וזו עוד שיטת האור זרוע, בסוף חלק ב' בסימן ר' נון ו'. יש שיטה שלישית שחושבת שזכוכית זה כמו חרס, שזה בולע ואי אפשר להכשיר את זה בכלל. אין תקנה לזכוכית. וזאת דעה של רבי יחיאל מפריז, שמופיע בהגאות מימוניות. להלכה, הספרדים נוהגים כדרך אחת, שכלי זכוכית לא בולעים ולא צריכים הכשרה בכלל. למרות זאת, לגבי פסח, יש ספרדים שנהגו להחמיר כאשכנזים, כך בדרך כלל ברוב הדברים הרב מרדכי אליהו, יש כאלה שקבעו שבפסח, אמרו הספרדים, יש כאלה שאומרים, כולנו אשכנזים, לקחו חומרות האשכנזים, ויש כאלה שלא הסכימו לזה. הרב עובדיה בדרך כלל לא הסכים לדברים האלה, אבל יש כאלה שאמרו, לוקחים את החומרות ומכשירים כלי זכוכית לפסח. אשכנזים, הרמ"א כותב בסימן תפנון א' כבב, ויש מחמירים ואומרים, דקלי זכוכית אפילו הגעלה לא מענה אלו. כלומר, יש כאלה שנוהגים שכלי זכוכית זה כמו חרס, שהגלה לא עוזרת להם בכלל, וכן המנהג באשכנז במדינות אלו. אז הרמ"א אומר שאנחנו האשכנזים, הוא אומר, נוהגים להתייחס לזכוכית כחרס. אמנם למעשה, לגבי כל השנה כולה, בדרך כלל אשכנזים נוהגים להקל כדעה האמצעית, ולהתייחס לזכוכית כמתכת, שמצד אחד בולעת, מצד שני אפשר להכשיר אותה. לגבי פסח, אז בדבר הזה תלוי על מה מדובר. אם מדובר על תבניות אפייה, דברים כאלה, אשכנזים לא יכשירו דברים כאלה לפסח. לא יכשירו תבנית אפייה של פייר של זכוכית לפסח. וזה אשכנזים יחמירו. אבל בדברים שלא משתמשים בהם באש ממש, דברים שמשתמשים בהם כוסות, צלחות, כל הדברים האלה, בזה אשכנזים נוהגים כן להקל ולהכשיר על ידי הגעלה גם לפסח. ובדבר הזה יש מקום לדון ולהעריך עוד, למרות שבמציאות שלנו כבר פחות מכשירים כלים כאלה, כי היום זה כל כך זול לקנות שבדרך כלל כבר אנשים קונים, אבל מצד הדין אשכנזים מקלים ומכשירים את אותם כלים שאין בהם אש ממש. יש להעיר שיש הרבה כוסות שאנשים שמים בהם רק שתייה פרווה חמה, אבל רק שתייה פרווה, ומצד הדין מותר להשתמש בהם גם לארוחה בשרית וגם לחלבית, כי זה לא מש בשרי ולא מש חלבי, זה רק שתייה פרווה בפנים כמו תה או משהו כזה. למרות זאת, היום אנשים בדרך כלל כבר יש להם בדרך כלל כוסות חלביות ובשריות, ורק כשיש צורך מגייסים מהמחנה האחר לסוף הארוחה. כמובן שבדבר כזה מה שצריך להיזהר, שאם מדובר על כוסות כאלה, במיוחד אצל אשכנזים, ששמים בהם שתייה חמה לסוף הארוחה, לפעמים בשרי ולפעמים חלבי, לא להגיש את זה פעם עם כפית בשרית ופעם עם כפית חלבית. כן, שלא יכניס את אותה כוס, לכתחילה, פעם בשרי ופעם חלבי. לגבי כלי פיירקס ודורלקס, מקובל לומר שדינם כזכוכית. היום רוב הזכוכית כתוב עליהם פיירקס, דורלקס, מקובל לומר שזה זכוכית. פלסטית, גומי, ניילון, פורמייקה. הכלים האלה, בעבר, לא היו עמידים בעגלה. כיום, הכלים האלה עמידים בעגלה, הם חזקים, ובדרך כלל אנחנו רגילים להקל ולהכשיר את הכלים האלה גם פלסטיק, אלא אם כן הפלסטיק שרוט מאוד. שאם הוא שרוט מאוד, אז כבר אין כל כך טעם להכשיר אותו, אי אפשר לנקות אותו, אבל אם לא, בדרך כלל נוהגים כן להקל, אלא אם כן דבר פשוט, כבר זורקים אותו, אבל מעבר לזה, בדרך כלל נוהגים להקל ולהכשיר אותו בהגאלה.